נדבר עכשיו על המעורבות של צרפת באזור שלנו, בדגש על מזרח הים התיכון. זאת מגמה שאפשר לסרטט אותה על סמך קווי מדיניות החוץ של צרפת בהובלת הנשיא מקרון. במה מדובר, איך זה משפיע על השכנות שלנו, איזה תפקיד מייעדת לעצמה צרפת. עמנו בנושא הזה רמי דניאל, שהוא חוקר מגיא נובאו במכון. שלום רב רמי.
שלום.
אתה חיברת מאמר בנושא הזה, ואנחנו בעצם נרצה לגלוש פנימה בעזרתך. וקודם כל, על סמך ניתוח האירועים של התקופה הנוכחית, איזה שינויים אפשר לזהות במדיניות החוץ של צרפת ביחס לאזור? ובפרט, מה תפקידו של מקרון בכל הסיפור הזה?
טוב, אז השינוי המרכזי או העיקרי של מדיניות החוץ של מקרון ביחס לאזור של מזרח הים התיכון, הוא בעיקר הגברת הנוכחות והפעילות הצרפתית. הקווים הגדולים של אותה מדיניות חוץ לא השתנו בצורה דרסטית בעקבות עליית מקרון השלטון. בסופו של דבר רואים מגמות הרבה יותר ארוכות, שבו נסכם את זה ככה, קודם כל, צרפת היא מדינה ים תיכונית. לפעמים שוכחים את זה, אבל צרפת היא בית.
והמנדט שלה בלבנט.
אז יש את המנדט שלה בלבנט, אם מסתכלים ממש על הים התיכון כולו, יש גם את המגרב, אז בגלל או בזכות, לפי מישהו השואלים, כל ההיסטוריה המורכבת והנוכחות הצרפתית באזור, הצרפתים כבר הרבה זמן רואים את עצמם עם תפקיד מיוחד בים התיכון כולו. אפשר לציין למשל את כל הפורומים שהנשיאים הצרפתים ניסו להקים בזמן, היה תהליך ברצלונה עם מיטראן ושיראק, היה איחוד מדינות הים התיכון עם סרקוזי, כל זה לא ממש עבד, אבל זה מראה שצרפת ממש רואה שיש לה תפקיד מיוחד בים התיכון ובמזרח הים התיכון בפרט. ואם מסתכלים גם, השינוי שהגיע קודם למקרון ושמקרון המשיך אותו, זה שמזרח הים התיכון הפך להיות זירה ביטחונית חשובה לצרפת. נזכיר פה רק את פיגועי הטרור הקשים שפגעו בצרפת בשנים 2015-2016.
דאש, כן.
דאש עם הסיפור בשרלי אבדו בינואר 15, עם הבטקלן בנובמבר 15 ועם ניס ביולי 16. מדברים על מאות הרוגים, והפעילות הביטחונית הצרפתית שהייתה קודם בעיקר באפריקה, גם פנתה למזרח הים התיכון, עם סוריה, עם לוב. אז כל הדברים האלה היו קיימים לפני מקרון, ואז מקרון הגיע ב-2017. עכשיו, אם מסתכלים על מדיניות חוץ צרפתית, רק מבחינה פנים צרפתית,
אוזננו, כן.
זהו, אז צריך להגיד שמדיניות החוץ היא תחום של הנשיא. זאת אומרת שזה לא ממש פרלמנט, זה לא שר החוץ, לא ראש הממשלה, הנשיא יחסית חופשי במדיניות החוץ שלו, אם גם קצת אחריות בעיני הציבור הצרפתי שצריך לעשות צעדים חשובים. כל נשיא ייזכר גם לפי מדיניות החוץ שלו. אפשר להגיד, אם מסתכלים על מיטראן בשנות ה-80, אז היה התקרבות לגרמניה ומדיניות אירופאית שלו. ואנחנו שלוש שנים אחרי שמקרון נבחר, ועדיין קצת קשה להבין מה יהיה המורשת המדינית שלו במדיניות החוץ שלו.
ועדיין אני אתגר אותך. לאן הוא מכוון לדעתך? הוא רוצה להיות סוג של שארל דה גול?
אז כל נשיא צרפת רוצה להיות סוג של שארל דה גול. זה עדיין המודל. הוא ומיטראן, הייתי אומר. ואני לא מזכיר את מיטראן סתם, כי מיטראן, נגיד, עשה בשנות ה-80 ביקור מאוד מפורסם בביירות.
אז
נזכיר את זה יותר מאוחר. אז מקרון, הייתה לו הצלחה גדולה לפני כמה שבועות בתחום האירופאי. עם התוכנית הכלכלית להצלת הכלכלות האירופאיות, במיוחד איטליה, שהוא הצליח להגיע להסכמה עם גרמניה ועם כל מדינות אירופה, למרות ויכוחים קשים. ורואים שבזמן האחרון, כנראה, הוא גם רוצה להשאיר מאחוריו מורשת במזרח הים התיכון. הוא ניסה בלוב, ללא הצלחה גדולה. הוא עכשיו מנסה את זה מול טורקיה עם יוון וקפריסין. יש גם את הסוגיה הלבנונית, אז רואים ממש ש במרחב שלו, בתחום מדיניות החוץ, עכשיו הוא משקיע מאמצים מיוחדים באזור של מזרח הים התיכון, בהקשר שהוא יותר רחב, עם עוד פעם, מדיניות אירופאית, גם מדיניות אפריקאית, ועכשיו הוא רוצה לשלב לכל זה נוכחות ופעילות צרפתית יותר משמעותית במזרח הים התיכון.
אז בואו נדבר על אחד ממוקדי המתיחות, וזאת מתיחות עם טורקיה. אתה גם עסקת בנושא הזה במחקרים קודמים, יחד עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, על הפנייה של ארדואן להרחבת מעורבות בזירה הזאת. קודם כל, איך זה נתפס על ידי צרפת? ומה מקרון עושה בתגובה?
אז דבר ראשון, אפשר ממש להגיד שהאזור הזה כולו, אם מסתכלים עליו, הוא יותר ויותר תחרותי. זאת אומרת, שזה גם בעיה של צרפת שרואה, שתופסת את עצמת כמדינה עם תפקיד מיוחד במזרח הים התיכון ובים התיכון כולו, ורואה שיש מדינות, יותר ויותר מדינות, שעולות ומשפיעות על האזור הזה, שדבר על סין, שדבר על רוסיה, וכמובן גם מעצמות אזוריות כמו טורקיה וכמו מדינות המפרץ. אז בכל מקרה, כל העניין הזה בין טורקיה לצרפת, קורה כשברקע יש תחרות גוברת באזור כולו. מול ארדואן יש שתי זירות עיקריות. דבר ראשון, לוב. צריך להגיד, וזה קשור למה שאמרתי, צרפת ראתה בג'נרל אפטר כבן אדם שיכול לעצור את התנועות הג'יהאדיסטיות בלוב, ובקשר לכל העניין הביטחוני שציינתי, היא תמכה באפטר בצורה די בולטת, גם אם לא רשמית, באפטר. בזמן שטורקיה תמכה בסראז', היריב של האפטר בלוב, ורואים שבזמן האחרון מי שמנצח בעזרת טורקיה, זה הממשלה של סראז', ואפטר מפסיד גם אם המצב תקוע. זאת אומרת שבסכסוך הלובי, טורקיה וצרפת היו בשני צדדים יריבים, וכרגע הצד הטורקי מנצח. והזירה השנייה של האימות בין צרפת לטורקיה זה מזרח הים התיכון עצמו והמשולש יוון, קפריסין, טורקיה, כשצרפת שוב תופסת את עצמה עם תפקיד מיוחד עכשיו במסגרת של האיחוד האירופאי. היא חושבת שתפקיד שלה, כיוון שיש לה את הצבא החזק באזור ובאיחוד האירופאי, תפקיד שלה גם לשמור על יציבות האזור ועל ריבונות מדינות שהן חברות באיחוד האירופאי, זאת אומרת יוון וקפריסין. אז צרפת ממש עמדה בצד אתונה וניקוזיה מול, בוא נקרא לזה ככה, הפרובוקציות הטורקיות. היא גם הגבירה את הנוכחות הצבאית שלה באותו אזור, היא פרסמה מלא גינויים של הפעילות הטורקית במזרח הים התיכון, וגם צריך להזכיר שאפילו הייתה תקרית קטנה מול טורקיה, זה קצת מורכב, זה קשור דווקא ללוב במזרח הים התיכון, ספינה, פרגטה הצרפתית שניסתה לעצור אונייה שהייתה מלווה על ידי ספינות טורקיות, לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל זה גרם גם לסכסוך די חזק בין מקרון לארדואן, שהם מאוד אוהבים לתקוף אחד את השני מילולית. אז כן, המתיחות בין צרפת לטורקיה, שאגב, כדי להיות ממש, לספר תמונה שלמה, גם קשורה להשפעה של ארדואן על הטורקים שגרים בצרפת, ועוד סיפורים קצת יותר צדדיים, אבל שוליים, אבל באזור שלנו יש שתי זירות, לוב והמשולש קפריסין יוון טורקיה, בהן צרפת וטורקיה ממש עומדות אחת מול השנייה ובעימות יותר ויותר חזיתי.
ועל סמך מה שאתה ציינת קודם לכן, ההפסד דה פקטו של הקואליציה שבה תמכה צרפת, האם היא מנסה להתארגן מחדש בלוב וגם בזירות הנוספות, במוקדי האימות הנוספים האפשריים מול טורקיה והכוחות שבהן תומכת טורקיה כדי להשיב מלחמה?
אז אנחנו ממש בתקופה בה צרפת מנסה להקל את הכישלונות שלה בזירות השונות. כי אפשר לדבר על כישלונות. דיברנו על זה שבלוב היא תמכה בצד הלא מנצח. לא נכון. הלא נכון, וגם התמיכה שלה בסופו של דבר לא ממש סייעה לצד הזה. ומול טורקיה, בוא נהיה כנים, צרפת קצת מראה שרירים, אבל ארדואן לא עוצר. אז אנחנו ממש בתקופה בה צרפת מנסה אולי גם להקל את הכישלונות וגם לחשוב על מדיניות חדשה, אסטרטגיה יותר יעילה, אבל צריך לציין שהבעיה הגדולה של צרפת זה שהיא לבד. היא לבד, למרות שהיא מציגה את עצמה כשומרת על האינטרסים של האיחוד האירופאי. רואים שמדינות אחרות באותו איחוד לא תומכות בצרפת או במדיניות שלה. גרמניה לא רוצה הסלמה, אז היא רוצה דיאלוג מול ארדואן, ולא המשחק הזה של שרירים עם נוכחות צבאית פה.
וזה יוצר מתיחות בתוך האיחוד האירופי.
זה יוצר מתיחות, וגם אציין עוד מדינה אחת, כי היא גם חשובה, זה איטליה. איטליה תמכה בסראג', זאת אומרת, בצד הלובי שגם נתמך על ידי ארדואן, וגם באזור הזה של יוון, קפריסין, טורקיה, למרות שאיטליה חלק מהאיסטמד עם יוון, קפריסין ואגב ישראל, איטליה מנסה הרבה יותר לדבר עם ארדואן ולמצוא פתרון על ידי דיאלוג. זאת אומרת שכל פעם שצרפת מנסה להרים קול, היא מרימה קול לבד. כי אפילו בעלות הברית שלה באיחוד האירופאי לא מוכנות ללכת איתה בקו היותר אסרטיבי הזה של מקרון. ואותו דבר אגב בנאטו. אחרי התקרית שהזכרתי בין ספינות צרפתיות וטורקיות מול חופי לוב, צרפת ממש ניסתה לקבל תמיכה מחברות הנאטו, והיא לא הצליחה. ארצות הברית שתקה במשך יותר מחודש, ואז רק אמרה שזה מקרה מצער, בלי ממש לגנות את ההתנהלות טורקיה בסיפור. כצרפת העלתה את הנושא בברית עצמה, בארגון נאטו, היא לא הצליחה לגייס תמיכה מיותר משבעה, שבעה חברות נאטו, כשיש 30 בסך הכל, זאת אומרת ממש מיעוט קטן של מדינות בנאטו היו מוכנות לתמוך בצרפת, והתחקיר שאותו ארגון עשה בעקבות אותו אירוע אמר שאי אפשר לדעת מי השם. זאת אומרת שיש גם, אנחנו ברגע בו צרפת צריכה להחליט אם היא מוכנה ללכת לבד, כי היא לבד מול ארדואן וכמה רחוק, ועוד לא ברור בדיוק עד כמה מקרון מוכן ללכת אחרי המילים שלו ולהיות אסרטיבי גם בשטח ולא רק בנאומים שלו.
מה שכן ברור זה מידת המעורבות שלו עכשיו בניסיונות לפתור את המשבר בלבנון אחרי האסון ההומניטרי שבא בעקבות הקריסה הכלכלית, ונזכיר שברקע נמצא שם חיזבאללה והוא לא מרפא ולא מראה סימנים של שבירה. מה בעצם דחף את מקרון להגיע לשם, לביקור הזה שצריך להגיד, הצטלם טוב מבחינתו, כשהוא מחבק את האזרחים, קשוב לדרישות שלהם, ועד כמה לדעתך זה יכול להועיל ללבנון?
אז אתה צודק לגמרי כשאתה אומר שזה הייתה הצלחה, אנחנו אפילו פה ראינו את התמונות של זה, וכן, הוא עשה ממש מבצע...
הוא הזדרז להגיע לשם.
הוא הזדרז להגיע לשם. אגב, זה בא על רקע של ביקור של שר החוץ הצרפתי כמה שבועות קודם.
שלא יסתיים טוב, נגיד
שלא
ככה.
שלא יסתיים טוב, וזה כל הבעיה. אז מה דחף את מקרון? דבר ראשון, כל מה שאמרנו על זה שהוא צריך להשאיר מורשת, ושעוד פעם, כשהוא מבקר בבירות הרוסה, אז הצרפתים שזורכים היסטוריה חושבים על נשיא אחר מטרור שנזכר כבן אדם שהיה...
חברו של חרירי.
לא, זה היה שירק דווקא.
השירק.
וגם זה, אבל זה דוגמה מאוד טובה, למה הוא קפץ לשם, הוא רץ לשם, כי יש כן קשר מיוחד בין לבנון לצרפת, אז יש את התקופה של המנדט, אבל זה התחיל בעצם קודם, וזה המשיך אחר כך, וכששאלו את מקרון למה הוא שם, והוא אמר פשוט, כי זאת לבנון וזאת צרפת. לא צריך להסביר את זה יותר, יש לנו... קשר מיוחד עם הלבנונים, אגב, רוב המגעים שלו עם הלבנון, האזרחים הלבנונים היו בצרפתית, כי צרפתית היא עדיין שפה מדוברת, אז ממש כל מה שדיברנו עליו בכללי, על צורך להשאיר מורשת ותפיסה עצמית עם תפקיד מיוחד באזור, הכל זה מתרכז בלבנון בצורה קצת מוקצנת אפילו, שמקום ממש חושב שלצרפת יש תפקיד מיוחד, במיוחד ללבנון, ובשעה הקשה הזאת, אם הוא יכול להציג את עצמו כבן אדם שהציל את לבנון, אז זה גם יהיה ממש טוב בבית.
וברמה הבינלאומית, אתה חושב שיש לו מנופים של השפעה שם עדיין?
אז הדבר המעניין, שאם מסתכלים על המפגש שהוא ארגן אחר כך, לגייס תרומות ללבנון, אז זה הצלחה חלקית. כן, טראמפ בא, בסופו של דבר, טראמפ בא אחרי שמקרון הזמין אותו. גם היה נציג סין. אז הוא כן הצליח לרכז סביבו כמה אנשים וכמה מדינות חשובות. אך לא היו נציגים מטורקיה, לא היינו נציגים מרוסיה, ויותר חשוב בקשר הלבנוני, לא היו נציגים מאיראן. ואני חושב שאנחנו רואים בדיוק את את היכולות ואת המוגבלויות של מקרון בסיפור הזה, שהוא יכול לנסות, אבל הוא לא יכול הכל. הוא צריך לקבל סוג של אישור ממדינות אחרות באזור, ולא נראה שהוא יקבל את האישור הזה כל כך בקלות, וגם זה מאוד יפה להגיע לביירות ולדרוש מול נציגים פוליטיים של לבנון, אגב, גם נציג חיזבאללה, אם כבר הזכרת.
השיטון, נכון.
כן, הוא ממש, ממש כינס סביבו את כל המפלגות הלבנוניות, הוא דרש סדר פוליטי חדש, הוא אמר שהוא, אגב, אם מדברים על הסמלים, אז הוא אמר שהוא יחזור ללבנון בראשון לספטמבר. עכשיו, ראשון לספטמבר זה יהיה יום השנה של תחילת המנדט הצרפתי על לבנון. אז הוא משחק פה על כל מה שהוא יכול לעשות, אבל עדיין לא ברור עד כמה המפלגות הלבנוניות יהיו מוכנות לשחק את המשחק של מקרון. זאת אומרת שהוא יכול לנסות, יש לו כמה קלפים ביד, אבל עוד לא אפשרות לעשות הכל, ועוד לא ממש אפשרות לשנות את הדברים, אם הוא לא מקבל תמיכה גם משחקנים פוליטיים וגם משחקנים בינלאומיים אחרים.
זה ברור. רמי דניאל, חוקר מגלי נובאו במכון, תודה רבה לך.
תודה לך.